Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
המדענית שכמעט הפכה את מרק צוקרברג לנגיד הבנק העולמי. כתבתה של ויקי אוסלנדר, מתוך מוסף כלכליסט, 16 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אביב אגר. עריכה טכנית אורי פלג. פרויקט דיאם, הניסוי המגלומני שהוביל הפייסבוק, נועד ליצור מטבע דיגיטלי אחיד שיאפשר העברה קלה של כספים ותשלומים בין מיליארדי אנשים. מי שהובילה את הפיתוח של המטבע היא פרופסור דליה מלכי, מדענית מחשב מהמובילות בעולם. כעת, בריאיון נדיר מתוך הקרביים של ענקית הטכנולוגיה הכוחנית, היא חושפת כיצד המערכת עמדה לפעול, ולמה הפחד מהעוצמה של פייסבוק הוביל לקריסת המיזם. פרופסור דליה מלכי כבר עמדה לפתוח את השמפניות. מדענית המחשב הוותיקה וקצינת הטכנולוגיה הראשית של DM Association, פרויקט הקריפטו חובק העולם של פייסבוק, נערכה להשקתו החגיגית. גם חברות הענק שהיו שותפות לייסוד DM, בהן אובר, ספוטיפיי, שופיפיי וקווין בייס, היו מוכנות בחמלים שלהן להשיק את רשת התשלומים החדשה, שתגיע לקצות אצבעותיהם של 2 מיליארד לקוחות פוטנציאליים. אילו הכל היה מתבצע כמתוכנן, כל משתמש פייסבוק, מסנג'ר או וואטסאפ, היה יכול להוריד לסמארטפון ארנק דיגיטלי ששמו נובי, ובאמצעותו לשלוח במהירות ובעלות אפסית את המטבע החדש, DM, שערכו מוצמד לדולר האמריקאי. כסף אינטרנט חדש ופרטי שנע בתוך לולאה פיננסית סגורה, מיני ריבונית, ומחליף ידיים בלי להיות מושפע מגבולות לאום או בנקים. תחרות ישירה לכל מערכות תשלומים והעברות כספים כפי שהכרנו. DM Association לא רק בנה את כל הטכנולוגיה שתאפשר את התנועה החופשית, אלא גם את המערכות שנעלו וידאגו ליציבות המערכת, יפקחו על הרישום ואימות העסקאות בה, ינפיקו את הכסף החדש הזה, וינהלו את רזרבת העתק שתגבה אותו. ב-2 ביולי 2021, סביב 17:00, ערב לפני ההשקה, קיבלנו טלפון ממשרד האוצר האמריקאי כדי לדון בפרויקט שלנו, מספרת מלכי בריאיון בלעדי למוסף כלכליסט. בשיחה נאמר לנו שלממשל האמריקאי אין עדיין מסגרת ברורה כדי לפקח על הפרויקט, ולכן הם ממליצים לנו בתוקף שלא להשיק. כך? ישיר? זה היה שובר לב, טראומטי. גם התוכן וגם הצורה שבה זה נעשה. בדקה ה-90, אחרי שורת שיחות מאוד חיוביות. שאלנו במפורש אם יש דבר שהפרויקט לא טיפל בו, ולא היה. ההנהגה שלנו ביקשה להיפגש עם שרת האוצר, ג'נט ילן, ועם יור הפדרל ריזרב, ג'רום פאבל. פנינו בכתב, ולא קיבלנו תשובה. מאחורי הקלעים נאמר לנו על ידי גורמים פנימיים, שהייתה הוראה לא ליצור קשר עם הפרויקט שלנו, לא לענות לשום פניות. כך, בשיחת טלפון אחת, הקיץ הקץ על אחד הפרויקטים המדוברים בעולם. בפברואר האחרון פורק דיאם לחתיכות ונמכר. באפריל מלכי, כמו רבים מהקולגות שלה, המשיכה למיזם קריפטו אחר כחוקרת הראשית ב-Chainlink Labs, הצוות שעבד על הפרויקט הקים סטארט-אפים שונים על בסיס הטכנולוגיה שפותחה. היא אומרת בגאווה, עם נגיעת צער, אנחנו ממשיכים חלקים מהחזון, אבל אף אחד לא ממשיך את כל החזון. מי מאמין לצוקרברג? גם אם מלכי תתקשה להודות בכך, במשך 4 שנות קיומו של פרויקט דיאמה מגלומני, כל הקלפים היו נגדו. הרעיון שענקית טכנולוגיה בעלת מוניטין מפוקפק בכל הנוגע לפרטיות משתמשים, תקים מערכת תשלומים בינלאומית עם מטבע ייחודי משלה. לא החליק טוב בגרון של אף רגולטור. עצם היומרה נתפסה בתקשורת כתעוזה, שלא לומר חוצפה. החשדנות לא נעלמה, אף שדיאם אסוסיישן נוסד על ידי פייסבוק, כמוסד ללא כוונות רווח, כשלצידו 28 חברות במעמד מייסדות שותפות שוות, ופייסבוק אף הבטיחה שאחרי השקת המערכת, היא תפרוש מכל תפקיד מנהיגותי בה. החשש היה שהמערכת והמטבע יהיו פופולריים יותר לביצוע תשלומים והעברות כספים מכל מטבע מדינתי אחר, מה שיעניק לפייסבוק גישה לנתונים ולפעילות הפיננסית של מיליארדי אנשים. יאתגר את הדולר, יחליש את כוחם של הבנקים, חברות האשראי והתשלומים, ויהפוך מוקד להלבנת הון. אני מודה שגם אני, כששמעתי על הפרויקט של פייסבוק, חשתי אי נוחות גדולה. אני לא חוויתי את פייסבוק. היינו בבניין מבודד, ופעלנו יחידה מבודדת. לאורך תקופה מסוימת אפילו פעלנו בסודיות, וכלל לא התאפשרה כניסת עובדי פייסבוק לבניין. אני מודה ומתוודה שהרגשנו מנותקים. אפילו לא הרגשתי שאני מצטרפת לפייסבוק. הצטרפתי לליברה, שמה הקודם של דיאם, אבל לצערנו הרשויות לא אפשרו לנו להוציא את פייסבוק מהדיון. בואי נדבר על המהות. למה צריך מערכת כזו? זה באמת הדבר הכי לא מובן על ידי רבים. החוויה הדיגיטלית שיש היום דרך חברות האשראי די טובה ומשכנעת, לכן לא הבינו למה צריך רשת תשלומים חדשה. מצד שני, האנשים בעולמות הביטקוין והבלוקצ'יין השתמשו במערכות האלו רק כספקולציות, ויצרו תוהו ובוהו. אנחנו גישרנו בין שני העולמות. כלומר, במערכות מבוססות ויזה או מאסטרקארד, דבר ראשון שהצריכה זה אשראי. והנה, כבר הוצאת מהמערכת כשני מיליארד איש שלעולם לא תהיה להם גישה לאשראי. דבר שני, גם אלו שיש להם פריבילגיה וכרטיס אשראי, השימוש בו ארוך ומסורבל, והעמלות בו יכולות להגיע ל-7%. וזה תהליך איטי. לאף אחד אין גישה לאינפורמציה הזו. עם מטבע כמו דיאם, לעומת זאת, את לוקחת את הכסף שיש לך, ומחליפה אותו בייצוג הדיגיטלי שלו. מאותו רגע והלאה, את יכולה לשלוח את המטבע לכל אחד שנמצא באקוסיסטם, בלי צורך באישור מאיש. זה גם יותר מהיר, גם יותר מכיל, וגם כיוונו לעמלות העברה של משהו כמו 0.2%. מבחינת המשתמשים, המערכת של דיאם הציעה קודם כל פשטות. כל מי שמוריד את הארנק, לא משנה מהיכן הוא בעולם, יכול לקנות באמצעותו מטבעות דיאם בשווי דולר, ומיד להעביר ולקבל מטבעות דיאם כמעט ללא עלות של העברת כסף או המרת מטבע. אילו המטבע היה זוכה לאימוץ רחב, הוא היה יכול להיות המטבע העיקרי של האינטרנט, האספרנטו של הכסף. החיבור של הפרויקט לחברות תשלומים, כרטיסי אשראי וחברות כמעוניות, רמז גם על מטרות ארוכות טווח. להפוך אותו לכלי שבו משלמים באופן מקוון על שירותים בכל העולם. הרי למה לשלם לאובר בטיול בחול עם כרטיס אשראי זר, עם כל העמלות הכרוכות בכך, אם אפשר לשלם באמצעות מטבע וארנק זהים בכל העולם? דילמת הגנרלים הביזנטים. לא במקרה, מלכי עמדה בראש צוות הפיתוח הטכנולוגי של הפרויקט העצום. היא אחת החוקרות המובילות והמשפיעות בעולם המערכות המבוזרות. אחרי שסיימה את שלושת התארים שלה במדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים ולימדה בה, נסעה בתחילת שנות ה-2000 לעמק הסיליקון. לאורך הקריירה הענפה שלה, פרסמה יותר מ-200 מאמרים בנושא חישוב מבוזר, עבדה בארגונים כמו Microsoft Research, מעבדות בל ו-VMware Research, וב-2021 זכתה בתואר עמיתה ב-ACM, הכבוד הגדול ביותר שניתן על ידי האגודה החשובה ביותר בתחום המחשוב ומדעי המחשוב, Association for Computing Machinery. נדרשת עצירה קצרה כדי להבין את תחום העיסוק של מלכי. עולם החישוב והמערכות המבוזרות נשמע זר, אבל הוא מקיף את חיינו. הוא האינטרנט, הוא הענן. בעידן המידע, פיתוחים בתחום הזה הם אלה שמאפשרים לנו את החוויה הבו זמנית, הבטוחה והמסונכרנת, שבה אדם מעדכן קובץ וורד בענן בישראל, והקולגה שלו באירלנד מיד רואה את השינויים ומוסיף עליהם משלו. מלכי חוקרת ומפתחת את היכולת לשמור על אמינות ולשכפל מידע במערכות כאלו. למשל, לדאוג שישמרו מספיק עותקים של המייל שלנו, כך שאם עותק יהרס, יהיה שכפול מדויק שלו במקום אחר, ועדיין כזה שרק לנו תהיה גישה אליו. ב-2004 הצטרפה מלכי למעבדות מייקרוסופט והחלה לעבוד עם לזילי למפורט, זוכה פרס טיורינג ואחד מדמויות המפתח בעולם החישוב המבוזר. השותפות הפורה בין השניים הניבה כמה פיתוחים שנהפכו ליסודות וממש לסטנדרט זהב במחשוב הענן. אפשר להתבונן בעבודתם כעל התמודדות עם בעיה תיאורטית עקרונית אחת, שלמפורט עצמו ניסח ב-1982, ושזורה עמוקות בתחום החישוב המבוזר, בעיית הגנרלים הביזנטים. דמיינו דיוויזיות של צבא ביזנטית שצרות על עיר, כשעל כל דיוויזיה מפקד גנרל, שיכול לתקשר עם אחרים רק באמצעות שליחים. הגנרלים צופים על העיר, וצריכים להחליט על דרך פעולה משותפת, כאשר רק פעולה מוסכמת תוביל לניצחון, וכל פעולה אחרת תביא למפלה קטסטרופלית. בקרב הגנרלים יכולים להיות בוגדים, שמנסים למנוע מהנאמנים להגיע להסכמה, ולכן עלולים לחבל בעבודת השליחים. בהשאלה, הגנרלים הם מחשבים, והשליחים הם רשת האינטרנט. ההודעות שנשלחות יהיו המאמץ להעביר הודעה זהה לכולם. במשך שנים מלכי וחוקרים רבים אחרים פעלו להטוות את העקרונות לפעילותן של מערכות מבוזרות. מרבית המערכות שנולדו מבוססות על שילוב בין ביזור לריכוזיות. הרשת אולי פרוסה בכל מקום, אך עדיין יש שחקנים משמעותיים שמרכזים בידיהם אחריות ספציפית לאמינות ולהגנה על המידע מפני מתקפות של שחקנים רעים או תקלות. אמינות ובטיחות הן שני שלבים שפותרים את אותה הבעיה, מלכי מסבירה. הן מנסות למנוע מראש תקלות שעלולות לקרות, על ידי כך שמאשרים מי משתתף, אימות, חותמים על מידע, ולפעמים שומרים על הסודיות שלו ומצפינים אותו. אבל אף פעם לא ניתן למנוע הכל. לעתים יש חדירה של מי שעבר את כל האישורים, ולעתים פשוט קורות תקלות לא צפויות. שלושה דברים מלהיבים. ואז ב-2008 הגיע ביטקוין, ומערכת השלומים מבוזרת המציגה טכנולוגיה חדשה, בלוקצ'יין. המערכת הזו מבקשת לאפשר העברת ערך כלכלי דיגיטלי. וכדי לוודא שלא יהיה ניתן להשתמש פעמיים באותו מטבע דיגיטלי במערכת מבוזרת, אשר לא ידוע מי וכמה משתתפים יש בה בכל רגע נתון, נבנה המנגנון שמתמרץ התנהגות טובה. כל המידע שקוף לכל ונמצא בידי כל המשתתפים. ההשתתפות דורשת השקעת כוח מחשוב ומתוגמלת באמצעות הנפקת מטבע קריפטו ייחודי, ביטקוין. איך קהילת החוקרים הגיבה לפיתוח החדש? באופן כללי די התעלמנו מהביטקוין. זה נראה לנו כמשהו ספקולטיבי, משחק כזה. אבל ב-2014, מרק אנדריסן, משקיע הון סיכון ומפתח נטסקייפ, פרסם בניו יורק טיימס את המאמר Why Bitcoin Matters, שבו טען שביטקוין פתר את בעיית הגנרלים הביזנטים, ולא יכולנו יותר להתעלם. והוא פתר? התגובה הראשונית שלנו המומחים הייתה לא. אבל אז צללנו לעומק, והבנו מה ביטקוין פתר ומה לא פתר. היום מבינים את החסרונות שלו. למשל, שהוא מערכת שמבזבזת אנרגיה, שתמרוץ המשתתפים בה לספק שירות הוא יקר מאוד, ושבאופן מובהק היא חייבת להיות איטית, כי אם היא תהיה מהירה, יהיו התנגשויות. אבל בסופו של דבר, אותי מעניין פחות להניע השתתפות באמצעות מטבעות, ויותר מעניינות אותי האפשרויות שהטכנולוגיה פותחת. מ-2014 התחלנו להסתכל בצורה אינטנסיבית על היסודות האלגוריתמיים של ביטקוין ואתריום, רשת בלוקצ'יין נוספת שפותחה ב-2015, לשפר אותם, לגשר ביניהם, וגם לראות מה מהחזון בתחום אפשר להביא למערכות אחרות. פרסמתי סדרת מאמרים שלקחו רעיונות מקוריים וטובים מהביטקוין, והביאו אותם למקומות שניתן לנתח ולהבין אותם, ולבסוף פרסמתי עבודה שנקראת Hot Stuff, שהיא למעשה אלגוריתם שמאפשר לבנות בלוקצ'יין שמפתחים יכולים להבין, לא רק המומחים. העבודה פורצת הדרך הזאת צדה את עינו של דיוויד מרקוס, בעבר נשיא פייפל ומסנג'ר, ואחר כך ראש פרויקט הקריפטו של פייסבוק. ב-2018 הוא פנה למלכי והזמין אותה לעבוד איתם. הוט סטאף שלה היא הבסיס לפרויקט דיאם כולו. שלושה מרכיבים הלהיבו אותי בהזמנה של מרקוס, אומרת מלכי. הראשון היה החזון שלו של החלה פיננסית, כלומר טכנולוגיה שיכולה להגיע לכל אדם דרך המכשיר הקטן. השני היה המעורבות של פייסבוק, מה שבדיעבד הרג את הפרויקט, אבל המשמעות שלו הייתה שאחת מענקיות הטכנולוגיה מעמידה את המשאבים האדירים שלה להצלחת הפרויקט. והמרכיב השלישי היה הקונסורציום של דיאם, שכל החברות החזקות בו היו מעולמות ההשקעות, הסושיאל אימפקט, הפינטק והשירותים המקוונים. זו קבוצה שנוצרה כדי לפתוח דיון עם רשויות, ממשלות ובנקים מרכזיים בכל העולם, ולאפשר להשיק את הפלטפורמה שבנינו. מה ניסיתם לבנות? ניסינו לבנות במגזר הפרטי מערכת שמייצרת כסף דיגיטלי, שמגובה על ידי בנק מרכזי, אבל לא ישירות כי לא היינו בנק. מערכת שהתשתית שלה פתוחה, מעודדת השתתפות של ארנקים דיגיטליים מגוונים, ומאפשרת גישה ישירה והחלפת ערך ביניהם. בניגוד לפייפל למשל, שמאפשרת להשתמש בכסף הדיגיטלי רק מחשבון פייפל אחד לשני. הרי להיות בנק זה תהליך ארוך ויקר שמעטים עומדים בו. כמו כן, ליותר ממחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בעולם, אין גישה למערכות פיננסיות. וגם כשיש, זה איטי, זה לא שקוף וזה יקר. ודאי כשמדובר על העברת כסף בין מדינות או החלפת מטבע. רצינו לקחת פקדונות מאנשים, אבל לא לצורך הלוואות או השקעה, אלא רק לצורך העברות. את העברות האלו תכננו לנהל בצורה פתוחה, כדי לעודד השתתפות ותחרות. שקופה, כך שכל אחד יכול לראות העברות בין ארגונים, וניתנת לתכנות, כך שכולם יש גישה לתשתית ואפשר לפתח רעיונות. זה לא ביטקוין, וזה גם לא לעקוף מטבעות פיאט, מטבע מגובה מדינה, או רישיון של ממשלות להדפיס כסף. רצינו רק לייצר כסף דיגיטלי פתוח שיאפשר לארנקים דיגיטליים לגשת ישירות לשכבת המסלקה. כמו ביטקוין, אבל בטוח. קיים הבדל מהותי בין הדיאם שמלכי ביקשה לבנות לבין ביטקוין. ביטקוין הוא מערכת ללא רשות, כלומר, כזו שמתוחזקת על ידי כל מי שרוצה לתחזק אותה, מאובטחת באמצעות קריפטוגרפיה ומתומרצת על ידי קריאה של ביטקוין. אף אחד לא יכול להוציא אף אחד מהמשחק. אין צנזורה, וקשה מאוד לפגוע במערכת. בדיאם, לעומת זאת, יש הרשאה, כלומר, ישויות מוגדרות שהיו אמורות לנהל ולתחזק את השרתים. אם זה ויזה, מאסטרקארד, פייפול, אובר או ליפט, כל אחת מהחברות המייסדות הייתה אמורה להיות אחראית למערכת ולפקח על צומתי המידע השונים. כל מה שהן היו צריכות כדי להצטרף, הוא להשקיע 10 מיליון דולר ברכישת מטבעות דיאם, ולעמוד בממדים המסוימים, כמו שווי שוק של לפחות מיליארד דולר, או לפחות 20 מיליון לקוחות. פייסבוק עצמה הייתה הכוח המניע עם הארנק הדיגיטלי המקורי. התפיסה בציבור הייתה שהפרויקט רוצה להחליף את המערכת הפיננסית המדינתית הקיימת. היו לזה כמה סיבות. אחת מהן היא שביוני 2019, פייסבוק יצאה בהצהרה לעולם. We reinvent money. זו הייתה טעות שלא תאמן. לדבר על המצאה מחדש של כסף ולהצהיר את זה מול הממשל האמריקאי לפני שקיבלת משוב על מה שאתה מנסה לעשות. לא רציתם להמציא מחדש את הכסף? לא. רצינו להשיק פלטפורמת תשלומים שמאפשרת חדשנות ויעילות שהסקטור הפרטי יכול להבין אותה, בניגוד לעולם הבנקאי שהוא מאוד אקסקלוסיבי ומשתמש בטכנולוגיה פחות יעילה וארכאית. מי שלא היו חלק מהחברים המייסדים היו בנקים וענקיות טכנולוגיה אחרות כמו אמזון, גוגל או אפל, ולא במקרה. פייסבוק יצרה מודל פיננסי חדש, מורכב משפטית, ארגונית וטכנולוגית, שנועד לאפשר לה להנפיק מטבע חדש, לקבל הפקדות, לנהל כסף ולאבד עסקאות בלי שתרשם כבנק. זה התריד רבים. ביוני 2019, כשהפרויקט נהפך גלוי ופורסם מסמך הכוונות שלו, פייסבוק ספגה קיתונות של ביקורת, מלווה בדאגה על גבול הפאניקה. ההתפתחות החדשה הצליחה לאחד נגדה פוליטיקאים משמאל ומימין, רגולטורים מכל העולם ומומחים לפרטיות. כולם חשבו שזה רעיון מסוכן להפקיד את המערכת בידיים של פייסבוק. חיסול מזורז. מכאן החל מה שבמבט לאחור התברר כהליך חיסול של המיזם. ביולי 2019, מיד עם ההכרזה, זומן ראש הפרויקט מרקוס לשימוע בפני ועדת הבנקים בסנאט. זמן קצר אחר כך, באוקטובר, זומן גם מייסד פייסבוק, מרק צוקרברג, לשימוע אחר בפני ועדת הפיננסים בקונגרס. בין שני השימועים הללו, שורת רגולטורים, בהם הבנק להסדרים בינלאומיים, BIS, מועצת היציבות הפיננסית, גוף בינלאומי שעוקב אחר המערכת הפיננסית העולמית, שר האוצר הצרפתי והגרמני, והרשות להתנהלות פיננסית של בריטניה, הביאו מורת רוח מהפרויקט. העמקה האפקטיבית הראשונה הייתה אזהרת הפדרל ריזרב שכל מוסד פיננסי שמתכנן להיות מעורב בפרויקט דיאם, צריך לצפות לבדיקה קפדנית יותר של פעילויות התשלום אצלו. זמן קצר אחר כך פרשו מהפרויקט פייפול, ויזה, מאסטרקארד, סטרייפ ואי-ביי. מה חשבת כשפרשו החברות הראשונות? בדיונים פנימיים, ההנהגה אמרה שזה מאכזב ועצוב, אבל שמצד שני, עדיף שארגונים שלא מיושרים עם המטרה שלנו ב-100% ייקחו צעד אחורה, מאשר להמשיך לפתח עם ארגונים שלא לגמרי מתואמים. בדיעבד התברר שהחברות שפרשו דווקא היו מתואמות, רק עם יתר המשתתפים. בשלהי אוקטובר צוקרברג התייצב בפני ועדת הקונגרס, שם הוצגה בפניו עמדה נחרצת. הפרויקט נתפס כמאמץ מטריד לצבירת כוח, ויש לעצור אותו. בהתחשב בגודל החברה וטווח הגעתה, צריך להיות ברור מדוע יש לנו חששות רציניים לגבי התוכניות שלך לייצור מטבע דיגיטלי גלובלי שיאתגר את הדולר האמריקאי? אמרה יו"ר הוועדה מקסין ווטרס לצוקרברג והוסיפה. פתחת דיון רציני בשאלה אם צריך לפרק את פייסבוק. חבר הקונגרס ברד שרמן חשב שטענות ההכלה הפיננסית הן לכל הפחות ציניות. האיש העשיר בעולם בא לכאן ומתחבא מאחורי האנשים העניים בעולם וטוען שלהם הוא מנסה לעזור, הטיח בצוקרברג. אתה עוזר למי שהדולר הוא מטבע בעייתי עבורם, סוחרי סמים, טרוריסטים וכאלה שמתחמקים מתשלום מס. במאי 2020 פרסם הבנק המרכזי האירופי ניתוח שלפיו אם הפרויקט יצליח, פייסבוק תוכל למצוא את עצמה מנהלת נכסים בשווי כ$3 טריליון ורזרבות בסך $150 מיליארד. מכיוון שהכספים הללו היו אמורים להיות מושקעים בנכסים נזילים איכותיים כמו אג"ח ממשלתיות, המשמעות הייתה שהארגון עשוי להפוך לאחת הקרנות הכספיות הגדולות בגוש היורו ולערער את היציבות המוניטרית בגוש. מי מוטרד מ2 מיליארד ארנקים? פייסבוק וצוקרברג לא ויתרו וניסו לשקם את הפרויקט. בדצמבר 2020 שונה שמו מליברה לדיאם, כדי להפגין מרחק מפייסבוק ועצמאות גדולה יותר. גם כמה משאיפותיו הרשמיות צומצמו, ודרך הפעולה שינתה נתיב. בשלב ראשון, ניסינו להשיק את מערכת התשלומים כמערכת שוויצרית, ונכנסנו לדיאלוג עם פינמה, רשות מדינתית שוויצרית, שממליצה על רישיונות למערכות תשלומים, משחזרת מלכי. הדיאלוג נמשך כמעט שנה. הצגנו את מערכת התשלומים, ועשינו שינויים ושיפורים כפי שנדרשנו, בנינו את כל מערכות ניהול הסיכונים והגנה על הלקוחות כדי שנוכל להשיק. במרץ 2021 נאמר לנו שענינו על כל השאלות והדרישות ומתחילים בתהליך ההרשאה של המערכת. זה לא קרה. ב-19 במרץ מלכי זוכרת כל תאריך. לקראת סוף התהליך מול השוויצרים הם קיבלו תגובה מממשלת ארצות הברית שאמרה שנדרש זמן נוסף כדי לאשר את החלק שלה, משום שמערכת התשלומים צפויה לפעול בדולר אמריקאי. זו הייתה מכת מוות להשקה בשוויץ. עיכוב כזה ללא תאריך סופי בתעשייה, שנע כל כך מהר, זה דבר שלא ניתן לספוג. הרמתם ידיים? בתאום עם הממשל האמריקאי, העברנו את כל הפעילות לארצות הברית. חברנו לבנק פדרלי בשם סילברגייט כדי להשיק מערכת תשלומים. הפעם, הפיכת הכסף לדיגיטלי הייתה אמורה להיות משהו שהבנק יבצע, ואילו אנחנו רק נריץ את מערכת העברות במשותף איתם. נדרשו לנו 3 חודשים להתאים מחדש את המערכת שנבנתה להשקה בשוויץ, ובתאום עם הממשל, הודענו שאנחנו מצפים להשיק את המערכת בסוף יוני 2021. התאריך הלך והתקרב, ולא רק שלא קיבלנו התנגדויות, קיבלנו איתותים ברורים שהכל נעשה כמצופה. זה קצת לטמון את הראש בחול, לא? הסערה הציבורית לא שכחה. לא, פיתחנו מערכת בטוחה עם כל המנגנונים הנדרשים, למעשה הרגשנו שאנחנו מפתחים מערכת די משעממת. נכון שבאנו עם מושגים מעולם הקריפטו, שהוא מערב פרוע, שאפשר לעשות בו הכל ולא לבקש רשות מאיש, אבל זו הייתה אמורה להיות השקה בשלבים. בשלב הראשון הורשו להשתתף רק מוסדות, בכמות מוגבלת, ורק עם מטבע אחד, דולר. זה יצר קונפליקט, כי מצד אחד רצינו מודרניזציה מהפכנית, ומצד שני נדרשנו לצעדים קטנים. התהליך נמשך כמעט 4 שנים, ובשביל מהנדסי טכנולוגיה, זה מתסכל מאוד. זה התקדם נורא לאט. המערכת אולי הייתה משעממת, אבל הפוטנציאל העצום הטריד רבים. אני לא חושבת שהדאגה הייתה מוצדקת. למה? כי זו הייתה מערכת השלומים, ולפי תחזיות הכלכלנים שלנו, אנשים היו צפויים להחזיק 20 עד 50 דולר לארנק. לכן גם בתרחיש האופטימי, שבו כל 2 מיליארד משתמשי פייסבוק היו עולים למערכת עם סכום כזה, עדיין מדובר בהיקף שהוא פחות מהמטבעות הדיגיטליים היציבים שקיימים בשוק, כמו USDC, והם הרי לא מוטטו שום מערכת קיימת. רצינו לשנות את העולם. ב-2 ביולי הכל נעצר. בפייסבוק הבינו ששום רגולטור פדרלי, ומאוחר יותר התברר גם ששום רגולטור מדינתי, לא ייתן להם את ברכתו להשיק את מערכת התשלומים. נאמר לנו במפורש, ויותר מפעם אחת, שיש לנו את מערכת המטבע היציב הכי טובה בשוק, מלכי מספרת. אבל היה חשש גדול מאוד מכניסת ענקית טכנולוגיה, ובמיוחד פייסבוק, למערכות פיננסיות ומערכות תשלומים. לא הייתה דרך לשבור את ההתנגדות הזו. בשלב הזה התחלנו למעשה למסור את הפרויקט, מכרנו את כל מרכיביו לסילברגייט וסגרנו את דיאם. נשמע שובר לב, אחרי 4 שנות עבודה על משהו שניצב בצמרת הפיתוח הטכנולוגי. לפעמים כשאני מציגה את דיאם, אני מסבירה שזה היה פרויקט ששאף לירח. וכשמנסים לטוס לירח, או שמגיעים אליו, או שהם מתפוצצים. אבל בדרך מהירים את השמיים. אנחנו הארנו את כל השמיים. מלכי לא מגזימה. מאז שהעולם למד על דיאם, זינקה התעניינות ממשלות בהשקת מטבע דיגיטלי מדינתי, Central Bank Digital Currency. סקר בקרב 65 בנקים מרכזיים מצא כי 86% פועלים לפיתוח מטבע דיגיטלי, לרבות בנק ישראל, שביצע ניסוי בשקל דיגיטלי. יותר מזה, הפרויקט עצמו הוליד דיון מחודש בטבעו של כסף, והעלה את השאלה אם הוא ייצור של מדינה, שתקבע לבדה במה ישתמשו אזרחיה, או שהוא יצירה של המגזר הפרטי. היה שלב שחשבתם לעשות את זה כמו כולם בשוק הקריפטו? פשוט להשיק? לשם מה? לא רצינו להשיק מטבע, רצינו לשנות את העולם. עכשיו, כשאת בשוק הקריפטו הסוער, שרווי גם תרמיות ושטויות, מה דעתך על מה שקורה בו? אנחנו בתקופת ביניים. טכנולוגיה חדשנית ברמה כזו לא מושלמת בין לילה. המפתח יהיה הקשרים בינה לעולם האמיתי. המערכות שאנחנו בונים יתקשרו גם עם הרגולציה וגם עם העולם הפיננסי הסטנדרטי, ויולידו שקיפות ותחרות. אבל כדי שזה יקרה, צריך לנסות, לפתח דברים שחלק מהם יקרסו, לייעל ולהוציא את החיכוך מהטכנולוגיה. גם בימי האינטרנט הראשונים, לקח זמן עד שרגולטורים ידעו לפקח, בשעה שכל אחד היה יכול להשתמש בטכנולוגיה. דבר דומה יקרה לקריפטו, והתפתחו מערכות יעילות ובטוחות, עם פיקוח ובסיס טכנולוגי טוב ושקוף בהרבה מזה שקיים היום. מה דעתך על כסף פרטי כמו ביטקוין, שאינו מגובה על ידי המדינה? פיאט לא קיים הרבה שנים. לקח לנו הרבה זמן להגיע לזה. ניסינו הרבה דברים לפני כן. זהב למשל, ואנחנו יודעים שזה יוצר חוסר איזון בין מקומות שיש להם לאלו שאין להם, ושהוא לא מגיב מספיק מהר או בתיאום עם שינויים בגודל הכלכלה, ואז נוצר משבר. כרגע מערכת הפיאט היא הטובה ביותר, ולא הייתי מחליפה אותה בדבר אחר, גם אם הוא מתמטי. במבט לאחור, הפרויקט שלכם היה טעות? אני עדיין חושבת שיש צורך בפלטפורמה מהסוג שפיתחנו. ומי יפתח אותה? בנקים מרכזיים? בנקים מסחריים? ממשלות? לא. צריך שהשוק הפרטי יכניס את היעילות והחדשנות. רק הוא מסוגל לזה. וזה יהיה מבוסס בלוקצ'יין? זה כרגע הפתרון הכי טוב שיש לנו כדי להבטיח שלאיש לא תהיה שליטה. המדענית שכמעט הפכה את מרק צוקרברג לנגיד הבנק העולמי. כתבתה של ויקי אוסלנדר, מתוך מוסף כלכליסט, 16 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אביב הגר. עריכה טכנית, אורי פלג.